אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס. היום אנחנו יוצאים למסע מרתק אל אחד התחומים המתקדמים ביותר בעולם הרפואה, חקר הגנום והביולוגיה החישובית. אז באמת אנחנו נדבר על איך מחשבים ובינה מלאכותית עוזרים לנו להבין מחלות מורכבות כמו סרטן למשל, מה זה ביופסיה נוזלית ולמה היא עשויה לשנות לחלוטין את הדרך שבה אנחנו נאבחן ונעקוב אחרי מחלות, ואיך פרויקט בינלאומי אדיר שחקר את הגנומים של סוגי סרטן מכל העולם יכול להציל חיים ממש בעתיד הקרוב. אז באמת איתנו באולפן דוקטור מילנה פרנקל מורגנשטרן, מרצה בכירה במכון סקוג'ן לביולוגיה סינתטית באוניברסיטת רייכמן, היא מומחית בעלת שם עולמי בגנומיקה וביולוגיה חישובית, שחתומה על למעלה מ-80 מאמרים מדעיים וצוטטה מעל ל-9,500 פעמים. היא משלבת מדע, טכנולוגיה וחדשנות רפואית, ומביאה איתה חזון ברור לעתיד שבו רפואה מותאמת אישית תהיה חלק מהמציאות של כולנו. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
טוב, מה שלומך היום?
בסדר, מעולה, תודה.
כיף שבאת אלינו.
תודה.
באמת, באופן כללי, למי שלא מכיר את המכון, אנחנו נספר עליו, אבל שאתם חוקרים שם ועושים דברים מטורפים, זה חשוב להגיד. אז ככה, באמת, לפני שנתחיל, אני אשמח אם תוכלי להציג את עצמך למי שלא מכיר.
שלום, אני דוקטור מילנה פרנקל מורגנשטרן. אני חוקרת במכון סקוג'ן לביולוגיה סינתטית, ואני ראש מעבדה לגנומיקה וביולוגיה חישובית.
אז באמת אמרת ביולוגיה חישובית וגנומיקה, אז איך הגעת לנושא הזה בכלל? כאילו איך אמרת, טוב, זה מה שאני רוצה לעשות.
אוי, נכון. זה קרה, האמת, מזמן, שעוד סיימתי בית הספר, ואז כאן שאימא שלי רופאה, עדיין עובדת בתחום הרפואה, ואבא שלי היה מתמטיקאי, זכרנו לברכה. וכל הזמן חשבתי, כל כך אני מתעניין ברפואה, אבל זה קשה, ויש שם כל מיני אנטומיות ודברים כאלה שצריך לחתוך, אנשים מתים אולי ודברים כאלה. ואז אבא שלי תמיד אמר לי, לא, באמת, מה, תעשי את זה? ואז חשבתי, נו, אני יכולה גם לעשות אולי מתמטיקה ומדעי מחשב אולי, אבל בכל זאת רפואה אני הכי אוהבת, ובסופו של דבר, אפילו שאהבתי את הרפואה, הלכתי לכיוון של מדעי מחשב, וסיימתי שני תארים במדעי מחשב. ובתואר השני, בזמנו באוניברסיטת בר אילן, אז אני אמרתי, או, עכשיו הזדמנות אולי לנסות קצת ביולוגיה, כי פתחו באמת מסלול לביולוגיה חישובית. זה היה מסלול חדש מאוד. ואז יכולנו לבחור לעשות תזה בנושא הזה. ובאמת בחרתי ונתנו לי גם אישור לעשות כמה קורסים בביולוגיה. ומה שעשיתי זה גנטיקה, זה מאוד מאוד עניין אותי תמיד. וירולוגיה ואבולוציה, כאלה דברים ממש מדהים בביולוגיה. ואז אני כבר הלכתי לכיוון הזה, ובמכון ויצמן שהתקבלתי לדוקטורט, אז החלטתי שבאמת אני אעבוד על ביולוגיה חישובית, ועשיתי דוקטורט במחלקה למולקולות ג'נטיקס, מחלקה לגנומיקה מולקולרית, ומאוד מאוד הלכתי לכיוון הזה והרחבתי גם יותר. ואז באמת בשנות 2000 כבר שעשו ריצוף גנומי, וג'ינומיקס הפך למדע עצמאי, בעצם שזה שונה מגנטיקה באמת. גנטיקה זה תחום של גנים שמעוברים מההורים לצאצאים, וזה גנטיקה פרטנית שאנחנו יודעים ביום יום, עיניים כאלה, או זה תכונות אנושיות. אבל גנומיקה זה מדע של הגנומים, זאת אומרת, ריצוף גנומי פתח נושא חדש, גנומיקה, שאנחנו לומדים, מה יש בגנומים, אינפורמציה שמעוברת במלאה של גנום שלם, בהשוואת גנומים, וזה בעצם אבולוציה גם של כל האורגניזמים ברמת הגנומים. וזה מאוד מעניין, וכן, ויש הרבה שאלות פתוחות.
אז באמת גנטיקה, אם הבנתי נכון, אז זה כל העניין הזה של גנים שמועברים מדור לדור בהקשרים של יש את הגן שיותר דומיננטי ואת הרציסיבי, ואז מה שחזק אז הוא כאילו עובר הלאה, וגנומיקה זה כאילו משהו אחר בכלל, זה כאילו עניין של ריצוף, כאילו מה ש... זה כאילו שונה לחלוטין בתכלס.
כן, זה יותר רחב, זה כולל ריצוף גנומי, זה מבנה גנום, מבחינת המבנה והאבולוציה שלו, ואיך הגנים, שזה תכונות הגנטיות, נוצרות. הרי זה בחלק גדול, נגיד 99% אנחנו דומים לעכבר, אבל עדיין יש לנו משהו ספציפי שלנו, אחוז אחד הזה, איך הוא נולד, איך הוא נבנה, איך הוא מתווסף לגנום כל פעם, כל צד וצד באבולוציה, הרי זה בגנומיקה אנחנו לומדים. אנחנו כמובן מאוד הרבה פעמים מתעסקים במבנה של הגנום, וגם בסממנים של גנום שהוא... עם קריוטייפ, זה מה שאנחנו אומרים, נורמלי, או שיש לו שינויים שמביאים לשינויים גנטיים.
ו-50% אנחנו דומים לבננה, נכון? ככה שמעתי.
אולי יותר.
אז האמת, אני אשמח להתחיל איתך ממש מההתחלה, כי אני יודעת שאת מתעסקת הרבה בתחום, אז אני אשמח לדעת מה זה בכלל סרטן, ואיך זה מתפתח בגוף שלנו.
כן, זה בהחלט מחלה ידועה, כאילו, אנחנו יודעים, שומעים על זה אפילו בילדות הרבה, ובתי ספר זה מחלה שאנחנו מכירים ביום יום. זה לא מה שנקרא rare disease, הרי יש לנו rare disease, משהו ספציפי עם שם לטיני מסובך, וסרטן שזה כאילו ידוע ביום יום. אבל... זו מחלה מאוד מאוד מורכבת. אני קוראת לזה מחלות מורכבות. זה סיסטמטיק דיזיז. יש מערכות מתחת לזה. זאת אומרת, זה לא סתם תאים מסוימים מחליטים להתחלק בלי סוף. זו מערכת שנבנית כמה שנים, הרבה שנים לפני. ויש לנו מערכות בגוף שבעצם באמת בגנום שלנו מאפשרות לזהות את זה. בעזרת המערכת אימונית, ולעשות מה שנקרא טיומור סופרסר, זאת אומרת, להפסיק את המחלה ברמת המערכת הזאת. וכאשר זה לא קורה, אז בעצם התאים האלה יוצאים ומתחילים לגדל הרבה יותר, הגידולים האלה מתחילים לגדול, ואחרי זה שלבים, ויש שלבים של stage 1, stage 2, stage 4, of course, phase 4, זה מטסטזות כל מיני, מחלה מאוד מורכבת. ולכן יש גנומיקה שלה גם מורכבת. יש גנום ספציפי של מחלת סרטן.
שמה הוא כאילו, מה...
אז זהו, זה היה פרויקט כזה בינלאומי, שאני תמיד מספרת על זה לסטודנטים. הרי בשנות 2000 אנחנו עשינו ריצוף גנומי. וזה היה וואו כזה, שנות 2000, מילניום התחיל בריצוף גנומי, ובאמת היה מאמר של סיינס, מאמר של נצ'ר, ששם אנחנו סיפרנו, שלקחנו סך הכל 4 אנשים וריצפנו אותם, אבל עכשיו אנחנו רואים את יודעים את המבנה של גנום האנושי שיש שם. לא רק אנחנו יודעים כמה, כמות הקרומוזומים, אלא אנחנו יודעים את הסדר של הגנים, סדר של ה... פעילות של הגנומיקה, גנטיקה שלה. אבל בשלב הבא, בשנת 2020, זאת אומרת 2020, אנחנו עשינו ריצוף של גנום הסרטני. זה נקרא Pan Cancer Project, ואנחנו היינו חלק בפרויקט הזה. עכשיו אנחנו ריצפנו כבר לא 4 אנשים, אלא 2,600 גנומים שונים של אנשים עם סרטנים שונים.
וואו.
כן, ושם למדנו מה זה גנום של סרטן, שהוא שונה מהגנום הנורמלי, אנושי נורמלי.
במה הוא שונה?
מובהק, בצורה מובהקת, שונה. והוא שונה בכמה פרמטרים, שבעצם, נגיד ככה, לפני זה אנחנו אמרנו, סרטן, יש כזה סרטן, יש סרטן דם שכולם מכירים עליה, לוקימיה, לימפומות, שזה סרטנים. גם מאוד מסובכים, אבל זה מה שנקרא ביום-יום סרטן דם, ויש סרטנים שהם solid tumors, שזה מגדל גושים בתוך האיברים. אבל מה שלמדנו בפרויקט הזה הכי מעניין, המסקנה הכי מעניינת, שכל הסרטנים הם בעצם מאפיינים במה שנקרא סופר קאנסר, פן קאנסר. הקאנסר שהוא מעל, הגנום של כל הסרטנים בעצם זה משהו דומה, שזה מאפיין את הפן סופר קאנסר. ויש סממנים שגילינו בעצם של מוטציות שכל הזמן בטופ מיוטיישנס הם מופיעים כל הזמן אותם גנים שהם אונקוג'ינס בעצם, שהם המטרה שלהם להפוך את מה שאמרתי טיומור סופרסר, זאת אומרת מערכת שלנו שיכולה להגיע ולהגיד זה סרטן, צריך לחבות את זה, להפוך אותם לסרטנים, לאונקוג'ינס. זאת אומרת מצד אחד הם עובדים כטיומור סופרסורס במצבים נורמליים, אבל כאשר עוברת מוטציה, מוטיישן, אז הם הופכים לאונקוג'ין.
שזה הסרטן.
ודווקא מקדמים את הסרטן. זאת אומרת, הגנים האלה מאוד חשובים, משני הצדדים, מבחינה מערכתית. וגם מצאנו שיש סממנים נוספים, כמו טרנסלוקציות גנומיות, שמייצרים גנים כימריים.
מה זה גנים כימריים?
אז זהו, זה גנים כימריים בעצם זה גנים שנוצרים בשילוב הזה של חיבור בין הקרומוזומים, שני קרומוזומים, מתחברים ביחד, שהם לא צריכים להיות שם, ובג'אנקשן הזה, באזור החיבור, נוצר חלבון פעיל. ולא רק פעיל, אלא מה שמביא אותו לביטוי יתר, ביטוי יתר, שמעמיד את הסרטן בסיטואציה שהוא פשוט מתרבה ולא מסיק, לא מחבא את המערכות של טיומור סופרס, של הפסקת הפעילות של סרטנית. והגנים כימריים, אני התחלתי לעבוד עליהם כבר בשנת 2010, עוד בפוסט-דוק שעשיתי Spanish National Cancer Research Center, זה מכון המחקר הלאומי בספרד, במדריד, ושם התחלתי ללמוד בעצם את התכונות הכלליות שלהם ברמת הגנומיקה, זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים המון מקרים של סרטן, ולומדים איזה מקרים כימריים קרו להם. ואז אנחנו עושים קלסיפיקציה של סרטנים שונים, ואנחנו רואים באמת שסוגים מסוימים, היום כמעט כל סוג של סרטן מאופיין על ידי הכימרה מסוימת, או כמה סוגי כימרות מסוימים.
מה לדוגמה, נגיד?
לדוגמה, Chronic Myelogenous Leukemia, זה סרטן שנוצר כתוצאה מטרנסלוקציה גנומית של קרומוזום 22 וקרומוזום 9, ומייצר מה שנקרא BCR, ABL, fusion protein, והחלמון הזה מסוים, הוא בעצם גם דרייבר שלה, הוא בעצם מבצע את הגידול הסרטני, והוא גם הטארגט לתרופה. היום יש תרופה נגד החלמון הזה, שמתבטא ברמה גבוהה. זה נקרא גליבק של טבע, זה חלמון. או עם עטיניב, זה עוד חברה מייצרת את זה, והיום זה הפך למחלה הכי, כאילו מבחינת שמרפאים אותה הכי טוב, מבחינת סוגי הסרטן. וכהצלחה למקרה של chronic myelogenous leukemia, אז אנחנו חשבנו שאם אנחנו נזהה באמת את כל ה-fusions, את כל הכימרות, לסוג סרטן מסוים, אז אנחנו נוכל גם לבנות תרופה נגד הכימרה מסוימת הזאת.
זאת אומרת, כל סרטן בעיקרון נגרם מחיבור של שני כרומוזומים שונים לכימרה אחרת?
במקרה של drivers, זה מה שנקרא cancer drivers, יש סוגי סרטנים רבים שיש להם chimeric drivers, אבל יש כאלה שהם רק passengers, מה שנקרא passengers, זאת אומרת, זה לא סיבה שסרטן נוצר כתוצאה מהכימרה ספציפית, אלא כאשר סרטן נוצר, גם יש את הכימרה הזאת, אבל זה לא בהכרח. אבל מה שחשוב בעניין הזה, איך אנחנו מזהים את זה? בצורה הכי יעילה, הכי מהירה, את הכימרה הזאת. באיזו צורה? איך? מזהים אותה כדי להגיד, הנה, זה הטרגט, זה בעצם המטרה, טיפולית. זאת השאלה שעדיין נשארת פתוחה.
ויש איזה שהם כיוונים שחושבים שהם, שמשהו שאפשר לעשות?
כן, אז אנחנו, במעבדה שלי, אנחנו עובדים על דיאגנוסטיקה, קודם כל, אבחון בעזרת מה שנקרא ביופסיה נוזלית. ביופסיה נוזלית, זה בהשוואה לביופסיה רגילה, משתמשת בבדיקת דם פשוטה. זאת אומרת, זה אפשר לעשות בכל מצב, לא צריך כל כך הרבה דם. והמטרה היא להשתמש בריצוף גנומי, כדי לזהות את השינויים הגנומיים בבן אדם, שנובעים מהמחלה הפנימית שלו. שהיא יכולה להיות סרטן, אבל היא יכולות להיות גם מחלות אחרות. ולהשוות לגנום הנורמלי. זאת אומרת, המטרה למצוא את השינוי הסומטי, שינוי שנוצר כתוצאה מהגידול הסרטני. ואז בעצם, אם אנחנו נוכל למצוא כימרה, שהיא גם נפוצה, היא מתבטאת ברמה גבוהה, וגם היא הדרייבר, של הסרטן, אז אנחנו נוכל להשתמש בכימרה הזאת להציע תרופה. להציע תרופה.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
זהו, כי הייתי חושבת שכבר בשנות ה-2000, כשהיה את הריצוף הגנומי והייתה הבטחה מאוד מאוד גדולה בעולם, כבר אז היו מצליחים למצוא תרופה, ועברו 25 שנה, ובינתיים אנחנו עוד לא שם. איך את מסבירה את זה?
קודם כל, אנחנו כן, יש לנו מערך מאוד גדול של תרופות יעילות, ותרופות מאוד ספציפיות. חשוב לציין שתרופות ספציפיות הן יותר יעילות מבחינת זאת שפחות סייד אפקט, פחות תגובה נוספת שיכולה להיות. ויש אותם הרבה. ולפעמים אני אומרת אפילו לסטודנטים שאנחנו בזמן שיש לנו המון תרופות, אנחנו פשוט צריכים להתאים את התרופה בצורה יותר יעילה. וזה מה שנקרא repurposing. Drug repurposing. זאת אומרת, יש תרופות, אבל צריך להתאים אותם ספציפית. בצורה ספציפית, בעזרת personalized medicine, זאת אומרת, הרפואה מותאמת אישית. ולכן הפרויקט פן-קאנסר פה, יש בו משמעות נוספת, שזה אומר, יש סרטן שהוא פן-קאנסר, מה שצריך להתאים זה תרופה לאינדיקציה ספציפית. וזה באמת דורש מטרות, מטרות ספציפיות כמו שציינתי. אז כימרות כאן חשובות מאוד יותר אפילו מהמוטציות, יותר מהגנטיקה. הרי כימרות גם חלק מהגנטיקה, אבל הם כבר ברמת הגנומית נוצרים. והן חשובות כיוון שזה אירוע שקרה בין שני גנים, בין שני אזורים מרוחקים בגנום, הרי זה סיכוי שזה יקרה במקרה, בסתם, בלי סיבה שזה כן קשור לסרטן, מאוד מאוד נמוך. לכן אנחנו שואפים למצוא דווקא קימרות כטרגט, לעומת המוטציות האחרות.
ובעצם סרטן זה שכאילו הגוף תוקף את עצמו, נכון? זאת אומרת שהמוטציה גורמת לתא לעשות לעצמו נזק, ואז לשכפל את התא הפגוע, נכון? זה ה...
לא, סרטן, סרטן בעצם הוא לא תוקף את עצמו. תוקף את עצמו זה autoimmune diseases. סרטן בעצם מגדל תאים בצורה לא מבוקרת. מגדל תאים בצורה לא מבוקרת, אני אתן דוגמה. זאת אומרת, האור שלנו מתחדש, ורק במקרה שיש, כמו שאנחנו עושים פילינג, יורדת שכבה, ואז לאט לאט נבנית עוד שכבה. זאת אומרת, זה בצורה מבוקרת. בצורה לא מבוקרת, זאת אומרת, זה שתאים מתרבים ומתחלקים ומתחלקים, ושום דבר לא עוצר אותם, לא עוצר אותם. גם השטח שהם נמצאים, גם הנפח שהם נמצאים, גם האזור, מבחינת האיברים פנימיים, הם יכולים להתפשט לאזורים. זה הסרטן, זאת אומרת, התרבות לא מבוקרת, התחלקות לא מבוקרת של תאים.
את חושבת שביופסיה נוזלית זה משהו שיהפוך להיות כלי שגרתי במערכת הבריאות בשנים הקרובות?
זה כבר מתחיל להיות כלי מאוד נפוץ. עכשיו משרד הבריאות אישר את הבדיקה שצריך לציין, בדיקה של ביופסיה נוזלית לאנשים בהיריון, לגילוי דנ"א חופשי בדם האנשים בהיריון. הרי,
למה דווקא?
יש פה קשר, כי אנחנו גם בבדיקת ביופסיה נוזלית של סרטן משתמשים בדנ"א חופשי בדם החולים. זאת אומרת, טכנולוגיה היא מאוד דומה, וטכנולוגיה התחילה באמת לגילוי של מחלות גנטיות לעובר בעזרת ניפט. זו בדיקה שאושרה כרגע כבר לאנשים בהיריון. ואין קשר לסרטן פה, זה ברור, זה הכל בסדר ומצוין. אני פשוט אומרת, הטכנולוגיה משתמשת בדנ"א חופשי, בדם שיש לנו, ולכן, בנוסף, יש גם פאנלים שכבר משתמשים בהם, סרטנים, שמונה סרטנים, כמו סרטן ריאות, סרטן השד, אבל זה עוד לא אושר על ידי משרד הבריאות. אני מקווה שאנחנו נתקדם בתחום הזה, וזה יגיע לאבחון יותר קל ויותר מותאם אישית.
תוך כמה זמן את חושבת?
אני חושבת שהתחום הזה מתפתח מאוד מאוד מהר. זה כן לוקח זמן, 20 שנה בשביל לעשות גנום של פנקנצר, אבל עכשיו יש לנו כלים נוספים של בינה מלאכותית, ואנחנו יכולים לגלות מאוד מהר את כל הפרופילים שונים של מחלות סרטן, ואנחנו יכולים לעשות באמת זיהוי מאוד מאוד מדויק של גנום ספציפיים ושינויים גנומיים. אני נותנת איזה, תוך 10 שנים זה יהיה לנו בתור פרקטיקה נפוצה בתוך בתי חולים וקופות חולים.
אז את אומרת בעצם שאם אנחנו משלבים נתונים קליניים שיש לנו כבר עם הבינה המלאכותית שעכשיו נכנסת לחיינו, אנחנו יכולים להגיע לדברים שלא היינו יכולים להגיע אליהם קודם.
כן, אני חושבת שזה יתרון חשוב, כי בעצם מה שעשינו עד עכשיו זה אגרנו הרבה מידע, אגרנו, אספנו, ובאיזשהו שלב אנחנו פשוט צריכים לסדר את זה, לעשות מה שנקרא קלסיפיקציה של הפרופילים האלה. אבל זה שהיו לנו יחידנים פה ושם, זה לא מספיק בשביל לעשות פרופיל מובהק. כמובן זה צריך אלפים, ועכשיו לאט לאט אנחנו מקבלים אלפים לכל אינדיקציה. כמו שאמרתי, ציינתי, יש rare diseases, מחלות עדיין מאוד נדירות, אז להם יש פחות חולים, אז פחות אינפורמציה, ולכן פחות אפשר לבנות כרגע את את הפרופיל המובהק, אבל למחלות אחרות כן, ובינה מלאכותית כמובן יכולה לעזור לאבד את הדאטה, לאבד את המידע הזה, ולבנות את זה יותר פרטני.
מה היית אומרת שהאתגר הכי גדול בתחום הזה היום?
האתגר הכי, זה רגישות השיטות. הרי עדיין יש לנו הגבלה ברגישות. נגיד, עשינו בדיקת דם, ובדיוק עכשיו יש מולקולה אחת, רק מולקולה אחת של החלבון הנפוץ הזה, שאנחנו צריכים לגלות, כמטרה לתרופה. האם אנחנו נזהה את זה? כמובן שעוד לא. אבל אנחנו מגיעים לאט לאט לכיוון הזה. אנחנו נגיע לרגישות של ממש טרנסקריפט אחד בבדיקת דם. אבל אנחנו גם נבין האם הוא באמת נפוץ בגוף, האם הוא באמת פתוגני, והאם הוא באמת טארגט ברגישות מאוד גבוהה. ובשביל זה אנחנו כן עובדים בכל הרמות. גם בינה מלאכותית צריכה לעזור לנו בזה.
היית אומרת שיש איזשהו אתגר רגולטורי גם, מבחינת משרד הבריאות או FDA ודברים כאלו?
גם כן, אבל FDA, מבחינת FDA יש תרופות שהן טרגטת לסרטן שאפרובד, שמזמן באישור FDA. השאלה כרגע, למי זה מתאים? למי זה מתאים ביותר מבחינת החולה הזה ייתן תגובה הכי טובה. וחולה הזה באמת, זה ישפיע לטובה לטווח זמן קצר, אם זה צריך להיות מהר, או שזה למחלה קרונית לזמן ארוך. והוא לא, כן, והוא ייהנה מהתוצאות של התרופה המסוימת, שכבר FDA approved. צריך לחשוב על זה, כמה כן. תרופות כבר FDA approved.
אבל זה תהליך שלוקח המון זמן, בעיקרון,
זה
לא?
זה לוקח המון זמן לתרופה חדשה, אבל כמו שאמרתי, יש drug repurposing. drug repurposing, יכול להיות שאנשים מסוימים ייתנו תגובה טובה לתרופות, ועדיין הם לא מקבלים את זה, כי אין להם target, אין להם אינדיקציה לתרופה. זאת המטרה. להתאים תרופה. להתאים תרופה לאינדיקציה.
להתאים תרופה למכה. סתם.
כן, תרופה ל...
אז באמת אמרת שהיית חלק מהפרויקט הבינלאומי של הפן קאנסר. כן. וזה היה באמת שיתוף פעולה עם חוקרים מכל העולם. אז רציתי לשאול איך זה היה נראה, ואיך זה היה לעבוד עם כל כך הרבה אנשים כזה ממקומות אחרים. כן.
כן, זה היה המון מדינות, אני לא זוכרת כבר. 2,600 גנומים ריצפנו, ואחרי זה היה עוד יותר, 4,000, ואחרי זה שלב הבא זה היה 10,000. השתתפנו בשלב הראשון של 2,600 גנומים, וזה היה, לא זוכרת, לפחות 70 מדינות, אני חושבת. אבל... זה לא קל לעבוד באמת בקבוצות ענקיות כאלה, וזה היה מחולק לפי 16 נושאים עיקריים, שזה אחד מהנושאים, זה היה כימרות ברמת RNA, ונושא נוסף כימרות ברמת ה-DNA, שיש בזה הבדל מסוים, אבל לא אפרט את זה כרגע. אבל גם היה צריך להשתתף בכל מיני פגישות בזום, זה התחיל פגישות בזום רבות, ו... היה צריך להציג, והיה כאילו לעשות אינטגרציה בין הדאטה, וגם השתמשנו הרבה בקלאוד קומפיוטינג, שזה בעצם איחסון שהוא בקלאוד, בענן, וכאילו להשתמש בזה בצורה בטיחותית וזה. וכן, זה די מורכב, ואני חושבת שהנהלת הפרויקט, הייתה נעשית בצורה מדהימה ביותר. בשביל שזה יצליח.
כן.
בשביל שזה יצליח.
מדהים. את גם אמרת לי מקודם ככה בדלתיים סגורות, שהמכון היה הראשון שהבין את הקשר בין ויטמין D לקורונה ובאופן כללי, את רוצה לספר גם על זה קצת?
מעבדה שלי בזמנו שהייתי עוד חוקרת באוניברסיטת בר אילן, אני עברתי לפני שנה וחצי לאוניברסיטת רייכמן לפקולטה לרפואה, ולפני זה עבדתי כחוקרת בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, ושם בזמן הקורונה עבדנו על הנושאים הגנומיים, גנטיים, ומצאנו שבעצם בין המחקר היה להשוות בין אנשים שיש להם המחלה קשה, לעומת האלה שבאמת יש להם מחלה קלה, הם מתרפים מאוד מהר, בקורונה, ומצאנו שאלה שיש להם ויטמין D מתחת ל-19, שזה כבר מגיע לדפישנסי, חוסר בויטמין D, אז הם מפתחים קורונה קשה. וכתוצאה מהמחקר הזה, בעצם המליצו לקחת ויטמין D בכל העולם, באמת. בין המחקר, בין הראשונים שהסביר קשר בין ויטמין D וקורונה.
מדהים, זה ממש, כאילו איך זה מרגיש שמשהו שאת עושה משנה חיים של כל כך הרבה אנשים?
כן, זה מדהים, ובאמת לזה אנחנו שואפים, אנחנו באמת רוצים לעזור, קודם כל, לעזור לעשות אבחון מהיר ומדויק, ושזה יהיה ברמת הרפואה מותאמת אישית, שזה מאוד מאוד, מאוד חשוב להבין, שהרפואה מותאמת אישית יכולה לשנות פה הרבה דברים, באמת להתאים תרופה נכונה לחולים, ולעשות התוצאה הכי טובה שאפשר, עם פחות תופעות לוואי. זה מאוד, מאוד חשוב לנו, חשוב לנו, וגם בעתיד אני חושבת שזה הולך להתפתח לכיוון יותר של personalized medicine יותר ויותר.
זהו, כי נגיד למחלות כמו שחפת למשל, אז יש את הטיפול של כל מיני סוגים של אנטיביוטיקות. אז יש כאלה שמתאים להם סוג כזה, ויש כאלה שמתאים להם סוג כזה, ויש כאלה שצריך לעשות להם קוקטייל של אנטיביוטיקות, ויש כאלה שיש להם שחפת עמידה לאנטיביוטיקה, ואז בכלל צריך משהו אחר. וכאילו אני מרגישה שבמחלות אחרות זה אולי פחות עוד ככה, אבל זה הולך לשם.
לא, זה בכל המחלות ככה, שיש ניסוי ותהייה, ניסוי ותהייה. בהתחלה לא יודעים מה יתאים, מה יתאים לחולה. כל הזמן ניסוי ותהייה. וזה בדיוק התהליך שאנחנו רוצים לייעל, לייעל, שזה ייקח פחות זמן להתאים תרופה. יש מקרים אפילו שזה לוקח שנים עד שמוצאים טיפול מתאים. לחולה, אפילו שיש הרבה תרופות, זאת אומרת.
אבל לא יודעים מה משפיע.
לא יודעים מה ישפיע על החולה הספציפי הזה. למשל, אנחנו עובדים גם במחלות אוטואימוניות, ושם יש בכלל מבחר, כמו רימותואיד, דלקת פרקים, למשל. יש מבחר גדול של התרופות, שמאושרות על ידי FDA ומשרד הבריאות, אבל להתאים, איזה תרופה באמת ישפיע?
כאילו לכל בן אדם יש דברים אחרים שמשפיעים.
יש תגובה אימונית מסובכת מאוד, מערכתית מאוד מסובכת, שאנחנו עדיין לא מבינים, שלפעמים יש מה שנקרא drug response, ויש לפעמים drug resistance. זאת אומרת, שההשפעה היא שונה. שונה לחולה ספציפי, ואף פעם אנחנו לא יכולים לדעת אם זה ייתן תגובה טובה, וזה ישפיע במשך זמן רב.
אז אולי באמת ככה לסיכום, איך את רואה את רפואת הסרטן בעוד 15 שנים מהיום? זה משהו שאנחנו נדבר עליו בכלל, או שאנחנו נפתור את זה לגמרי?
רפואת הסרטן בעוד 15 שנים יכלול, לדעתי, יכלול אבחון מאוד מדויק. אבחון מאוד מאוד מדויק של תרופה מתאימה, וגם אבחון של drug response. זאת אומרת, תגובה לתרופה. תגובה לתרופה, והאם התרופה הזאת באמת מתאימה לחולה. אם אנחנו נצליח לעשות את זה, אני חושבת שכן. ואז בעצם כל חולה הוא יגיע ובצורה יעילה יקבל את הטיפול הכי טוב, מותאם אישית בשבילו. וזה העתיד. אני מקווה מאוד שנגיע במהירות.
אמן.
תודה.
אמן. טוב, תודה רבה רבה, מילנה. באמת, אני שליחות מה שאת עושה. אנחנו נקווה לראות את זה כמה שיותר מהר. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
תודה, תודה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.